מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. איתי כמו תמיד יוחאי מנדבי, מה קורה?
הכל מצוין, יש לו היום פרק סופר מעניין, הנושא שבהחלט גדל ומתפתח.
האורחת שלנו היום היא דוקטור ליהי פלד-דברון, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה במרכז לחקר המוח על שם גונדה באוניברסיטת בר אילן. אנחנו נדבר על החוויה הפסיכודלית, על מה זה סמים פסיכודליים, איך הם משפיעים על המוח, ונושאים מסביב. ולפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להדגיש לכל מאזיננו שאנחנו לא מעודדים שימוש בסמים פסיכודליים או סמים בכלל. סמים פסיכודליים לא חוקיים בישראל. אנא ימנו משימוש אישי בכל סם פסיכודלי שאנחנו מזכירים. הפרק הזה למטרה אקדמית והתעניינות בלבד.
ובנימה זאתי, זה הזמן לדבר מדע. דוקטור ליהי פלד-דברון, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
תודה רבה, שמחה להתארח, תודה על ההזמנה.
נשמח אם תספרי לנו כמה מילים על עצמך.
אז תודה רבה באמת על ההזמנה. אני לי, חזרתי מפוסט-דוקטורט לפני שנה בערך, והייתי בסן פרנסיסקו ועבדתי שם במעבדה לחקר הסמים הפסיכדליים. סיפור מצחיק איך הגעתי לשם. במקור אני בוגרת דוקטורט בנוירופסיכולוגיה, ויש לי גם תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אז אפשר להגיד שאני פסיכולוגית קלינית וחוקרת מוח. ותחום המחקר שלי הוא קוגניציה חברתית, בדגש על מגע, מגע בין אישי, ואני חוקרת ככה את חשיבות המגע ל-well-being שלנו, גם במצבים של בריאות וגם במצבים של חולי, והלכתי לחקור מגע בכלל בסכיזופרניה, במעבדה בסן פרנסיסקו שהתעסקה בסכיזופרניה הרבה שנים. כשהגעתי לשם התחילה הקורונה, ואז המחקר על סכיזופרניה עצר, והוא שינה את המנחה שלי, שינה את פני המעבדה למעבדה לחקר הפסיכדליה, ומשם מצאתי את עצמי במשך שנתיים, מהבוקר עד הערב שומעת על סמים פסיכדליים, אז ככה משהו שלא הכרתי, ונקלעתי אליו במקרה, ואני דווקא שמחה, חושבת שזה מאוד מעשיר ומעניין.
אז המחקר היה על הסמים הפסיכדליים, או יותר על, על הפסיכולוגיה של המגע, ואיך זה קשור לסמים?
כן, אז זאת מעבדה שבאמת חקרה קוגניציה חברתית, וחלק מתחומי העניין היו מגע, אז היא המשיכה לחקור את זה, והרחיבה את התחומי מחקר שלה, גם לקוגניציה חברתית, וגם לעוד דברים שקשורים לסמים פסיכדליים. ובעצם אני המשכתי לחקור את המגע, לא בסכיזופרניה, האוכלוסייה שחקרנו באותה שנה, בשנתיים האלה היה אנשים עם דיכאון, המשכתי לחקור את המגע וחקרתי את ההשפעה של סמים פסיכדליים על המגע. אני כן אגיד שיש לי רקע בחקר של חומרים, מאז התואר הראשון שלי מצאתי את עצמי במחקרים כאלה של חומרים חיצוניים והשפעות מוחיות ופסיכולוגיות שלהם, עם הזמן התחלתי להבין שזה פחות מקרה וכנראה אני בוחרת את התחום הזה, אז לפעמים אתם עושים בחירות ואחרי זה מבינים. אז התחלתי מלחקור מורפיום ואת ההשפעות שלו על מערכת החיסון במודל שחפת בעכברים, אחר כך חקרתי אוקסיטוצין בדוקטורט, עשיתי פוסט דוקטורט אחד בארץ, חקרתי רטלין, ואז התגלגלתי לחקור פטריות הזיה. והיום אני אפשר להגיד חוקרת הכל מהכל, ובאמת פתחתי את המעבדה לחקר המגע ונוירופסיכופרמקולוגיה, אז אני ממשיכה את כל התחום המחקר שלי שאספתי לאורך השנים.
אז יש פה הרבה מילים מפוצצות, שאני חושב שהמאזינים שמעו אותם בצורה כזאת או אחרת, אז אולי נחיל מהבסיס, מה זה בעצם ההגדרה לסמים פסיכדליים?
ומה מבדיל אותם מהסמים הלא פסיכדליים?
אז זאת שאלה מעניינת. סמים פסיכדליים, יש הגדרה מאוד מאוד רחבה, אבל אני כרגע מתעסקת במה שנקרא פסיכדליים קלאסיים, ואני אקביל את ההגדרה לזה. אז פסיכדלים קלאסיים נקראים גם אלוצינוגנים, סמים שמעוררים הזיות, ונקראים גם סמים פסיכואקטיביים או חומרים פסיכואקטיביים. שחומרים פסיכואקטיביים בעצם גורמים לשינויים מאוד מאוד משמעותיים בתפיסה, במחשבות, מה שנקרא קוגניציה, וברגשות. מה שהם עוד יכולים לגרום זה שינויים במצב תודעה. ואז מצב התודעה באמת יכול להשתנות בדרגות שונות, בזמנים שונים לאורך ההשפעה שלהם.
וזה בניגוד לסמים רגילים, שמה ההשפעה שלהם על הגוף? סמים רגילים, אני אומר את זה במרכאות.
כן, זהו, זה קשה להגיד סמים רגילים וסמים לא רגילים, אבל כן, בדיוק היום שמעתי איזשהו משפט שהסם הרגיל לסם פסיכדלי זה כמו שהפצצה הרגילה לפצצת אטום. אז אנשים שמאמינים שסמים פסיכדלים זה איזה משהו באמת ענק.
נשמע הגיוני?
כן, נשמע הגיוני, נכון? אז אפשר להשתמש בזה, מי שאמר את זה זה אלברט הופמן, אפשר להגיד מזקק ה-LSD, כן? מפטריית השיפון, יש שם סיפור. אז אפשר להגיד שאני חושבת שאולי מה שמבדיל סמים רגילים מהסמים הפסיכדליים הקלאסיים, ואני לא מכניסה לכאן MDMA וקטמין וקנאביס, אוקיי? רק LSD, פטריות, איוואסקה, חומרים כאלה. אז מה שמבדיל ביניהם זה באמת שההשפעה היא השפעה מאוד מאוד לא צפויה. וכל צריכה של הסם הזה מוביל לחוויה אחרת לגמרי, שמשפיעה בצורה שונה על כל אחד ובכל שימוש. והחוויה היא מה שבאמת תיארתי, שתיארתי את זה, רק להגיד שינויים בתפיסה, קוגניציה ורגש, זה להגיד המון. אוקיי? זה לא כמו שאתה לוקח למשל מנה מסוימת של אלכוהול, ואתה די יודע למה לצפות. בסמים פסיכדליים שלוקחים את זה, יש דברים שחוזרים על עצמם, אבל כל חוויה היא שונה לחלוטין, וזה אולי משהו שמבדיל אותם מסמים אחרים. אפשר לומר, כמובן גם השפעות פרמקולוגיות, כל השפעה היא אחרת, וכאן זה שאלה, כאילו בעצם כל סם יש לו משהו אחר שהוא עושה במוח.
אוקיי, מה, האם אנחנו יודעים איך באמת הסמים האלה עובדים על המוח? האם אנחנו יודעים, אני יודע שיש רצפטורים מסוימים, שאלה למה הם בכלל נמצאים שם, זה גם שאלה בפני עצמה, אבל... למה הסמים האלה עובדים בצורה כזאת שבניגוד לסמים אחרים? איך החומרים האלה משפיעים על הרצפטורים?
אוקיי, אז יש כאן בעצם איזשהו סיפור מחקרי שהוא, אני חושבת שהוא פשוט נכתב בימינו אנו, מה שנקרא. אנחנו ממשיכים לחקור ולחשוב על זה. אז... אנחנו יודעים שהחומרים הפסיכדליים הקלאסיים משפיעים על רצפטור מסוים של סרוטונין, שזה אחד הנוירוטרנסמיטורים שיש לנו במוח. נוירוטרנסמיטור זה מעביר עצבי, יש לנו כל מיני חומרים כאלה מסוגים שונים, עם תפקידים שונים, אחד מהם זה סרוטונין, ולחומרים האלה יש באמת קולטנים, רצפטורים, אחד הקולטנים של סרוטונין, זה הקולטן העיקרי, אני לא אגיד יחיד, אבל זה הקולטן העיקרי שהסמים הפסיכדליים הקלאסיים משפיעים עליו, שהוא נקרא קולטן 2A, או כשאנחנו מחברים את השם המדעי של סרוטונין, אנחנו אומרים 5HT 2A רספטור. אז זה משפיע על הקולטן הזה. ואמרת נכון, אני מבינה שאתה מכיר את התחום, אנחנו עד היום לא לגמרי מבינים עד הסוף מה הקולטן הזה עושה, אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד עוצמתי, כלומר יש פה השפעה מאוד גדולה, מאוד נרחבת, הרבה דברים קורים באמצעות החיבור הזה לקולטן, וזה נחקר, זה נחקר גם ברמות ביולוגיות וגם ברמות ככה יותר של רשתות מוחיות. יש לנו, אני חושבת, שלוש רמות של מחקר על הסמים הפסיכדליים, וככה אני אוהבת לחלק את זה, ברמה המולקולרית, מחקרים שהם גם בחיות, ולאחרונה דיברתי עם חוקר שחוקר LSD, השפעת LSD בתולעים, אז גם זה קיים, אחת השיחות היותר מעניינות שהיו בחיים. בוא נשרה תולעים ב-LSD.
אני רוצה לשמוע את זה גם.
אתה רוצה לשמוע את זה גם. זהו, אני לא יודעת על זה הרבה, זה ככה שיחה בהמשכים, באוניברסיטת תל אביב. אבל כן, זה באמת נחקר מרמת, אני חושבת, תאים אפילו במעבדה, רצפטורים, יש מעבדה בארצות הברית, בחוף המזרחי, שחוקרת ממש את הרצפטורים האלה, ועד עכברים, חיות מעבדה, מה שנקרא אין ויבו, ואז יש לנו בבני אדם ברמה של אדמיות, אם זה לעשות FMRI, EEG, לנסות להתחקות אחר הפעלות במוח, המוח כולו, לא מוח ברמה מולקולרית, ועד ניסויים יותר פסיכולוגיים, שאנחנו מנסים להבין באמת את הפסיכולוגיה, והניסויים שמנסים לעשות את כל הקשרים בין כל הרמות, שזה תמיד אתגר במדעי המוח, אני חושבת. לנסות ללכת מרמת הרצפטור ועד רמת הפסיכולוגיה. אז זה קורה שם הרבה בדרך.
אז במאמר מוסגר, האם באמת יש מישהו מתעניין בשאלה, מישהו חוקר את השאלה הזאת, למה הרצפטורים האלה שם?
כמובן. כמובן,
ומה כרגע ההשערה מקובלת?
אוקיי, אז נתחיל, יש באמת הרבה השערות ויש הרבה כיוונים של מחקר, אז בוא נתחיל. קודם כל, בעכברים, כשחוקרים את זה, המחקר הוא מחקר שהוא שונה ממחקר בבני אדם. בבני אדם יש לנו את החוויה הפסיכדלית. ואז יש שם הרבה הרבה מדדים שאנחנו לא יכולים לשאול את העכבר ככה מה קרה לו בטריפ הפסיכדלי. מה שאנחנו כן יכולים לראות בעכבר זה משהו שנקרא Head Twitch Response. העכברים עושים מין כזה נענוע של האוזניים, של הראש כזה. זה נראה, לא יודעת, כאילו משהו מציק להם בראש, כאילו הם, לא יודעת, כמו שנגיד אתם יוצאים מהבריכה ונתקעים מים באוזן, אז הם מנענעים קצת את הראש. ואז אפשר לספור את ה-head twitch response הזה, אפשר גם לשים איזשהו מגנט באוזן, וממש לספור את זה בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית, ואפשר לתת חומרים מסוימים, לראות כמה head twitch response כאלה יש לנו, ודרך זה לחקור את הרצפטורים שמעורבים. כשחקרו את הרצפטורים שמעורבים, ראו שזה לא רק 5-HT2A, הרצפטור הראשי, יש לנו גם השפעה על 1A ו-2C ו-TAAR ועוד כל מיני רצפטורים כאלה שמעורבים. כן יודעים שבאמת הראשי שמעורב זה ה-5-HT2A, והוא באמת מעורב ישירות. ואז באמת אנחנו שואלים את עצמנו, מבחינת רצפטורים, איפה הרצפטורים האלה נמצאים במוח? כי זה יכול לרמז לנו על מה הם עושים, מה התפקיד שלהם, איזה דברים הם מעורבים. אז אם אנחנו מסתכלים על תמונה של איפה הם נמצאים במוח, אני אישית כרגע מסתכלת על תמונה כזאת של ריכוז של רצפטורים, כדי להסביר לכם. אז אנחנו רואים כמה דברים מעניינים שמתקשרים לנו גם לממצאים שאנחנו מקבלים באמת מבני אדם לגבי הטריפ הפסיכדלי. אז קודם כל אנחנו רואים שיש ריכוז מאוד מאוד גדול באזור ראייה ראשוני, מה שנקרא V1, זה אזור הראייה הראשוני, זה אזור שבעצם הקלט של הראייה שמגיע אל העין, עובר דרך עצב הראייה, ויש לו איזה תחנה בדרך, טלמוס, אבל בסוף הוא מגיע לשם, וזה אזור ראשוני, אנחנו קוראים לו ראשוני, כי מה שהוא עושה הוא מפרק את הגירוי של הראייה לחלקים הכי קטנים והכי בסיסיים, זאת אומרת צבעים, קווים, אוריינטציה של קווים, זאת אומרת קווים בכל מיני זוויות, וזה נגיד מתחבר לנו לדבר הראשוני, אפשר להגיד שרואים בטריפים, שזה ויזואלים.
ובעצם ההרגשה היא שרואים משהו, לא מדמיינים משהו, כלומר מי שלוקח את זה מרגיש שהוא רואה משהו אמיתי.
רואה משהו אמיתי, וזה משהו מאוד מוזר, כלומר זה לא העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, זה משהו שהוא אחר, זה משהו שהוא מפורק. יש את כל הדפוסים האלה שאנשים מציירים ועושים במחשב, ורואים את כל הדפוסים, התמונות הפסיכדליות האלה, זה שילוב באמת של כל הצבעים, ובדרך כלל רואים גם המון המון קווים, שמין חוזרים על עצמם בככה חזרתיות כזאת, כמו עיגולים כאלה, או עיגולים שיוצאים כמו קליידוסקופ, למשל, כשמסתכלים על קליידוסקופ, אז זה אפשר להגיד שאלה הוויזואלים, ומאיפה זה מגיע? זה מגיע כנראה מהפעלה מאוד מאוד גדולה של הרצפטורים באזור הראייה הראשוני הזה. הוא נמצא לנו באחורה של הראש, דווקא היינו מדמיינים ראייה קדימה, אבל זה לא, במוח שלנו זה בדיוק הפוך, זה נמצא באחורה. אז זאת ההתחלה. משם אנחנו רואים שיש לנו גם המון המון רצפטורים באזורים של זיכרון. אזורים של ההיפוקמפוס למשל, שזה אזור במוח שאחראי על הפיכת זיכרונות מזיכרונות שרק ככה חווינו, מה שנקרא זיכרונות בטווח קצר, לזיכרונות ארוכי טווח. אז יש פה איזושהי גישה מאוד מאוד חזקה לזיכרונות, וזה באמת הרבה דברים שאנשים חוו במהלך היום, הם רואים אותם בתוך הטריפ, וזה במהלך היום וזה במהלך החיים כולם. כך למשל, אם למשל אנשים חוו טראומה, וזה משהו שככה נמצא איתם, אז הרבה פעמים הטריפ, מה שנקרא, מכניס אותם ישר לתוך הטראומה. הרבה פעמים חווים את הטראומה מחדש. זה גם בגלל ריכוז של רצפטורים באזורים שקשורים לזיכרון. עוד אנחנו רואים רצפטורים באזורים מוחיים קדמיים, פרונטליים, מה שנקרא. והאזורים הפרונטליים זה כבר אזורים שקשורים לאישיות, להיגיון, למחשבה, ומכאן מגיעות כל ההשפעות האלה של תובנות, למשל, שאנשים יוצאים עם איזושהי תובנה מאוד מאוד חזקה, חוויות מאוד מאוד נרחבות שעוברים, תהליכים מחשבתיים מאוד מאוד אבסטרקטיים, אנשים יכולים להרגיש שהם ככה חלק מהכל, והכל הוא חלק מהכל, ואיזושהי תובנה כזאת שהרבה פעמים אנשים יוצאים איתם מהטריפים, וזה גם אנחנו רואים שזה מגיע באמת מהפעלות באזורים פרונטליים, שפרונטליים, אני מתכוונת אזורים מבחינת מחשבה, אזורים גבוהים, אזורים כאלה של קבלת החלטות, של מחשבה, של באמת האישיות שלנו. ועוד אנחנו רואים אזורים פנימיים יותר, שזה אחת התיאוריות לגבי איך פסיכדלים עובדים, שיש מה שנקרא רשת של נוירונים, ואני אסביר את המונח הזה אולי. רשת של נוירונים זה כמה אזורים שעובדים ביחד, אזורים במוח שעובדים בו זמנית יחד, וגם יש ביניהם קשרים אנטומיים, זאת אומרת יש תאים שמחוברים לתאים אחרים, יש לנו קשרים בין נוירונים שמחוברים, והם פועלים ככה, בהינתן פונקציה מסוימת של חשיבה, שתכף אני אגיד מהי, הם עובדים ביחד. זאת רשת ברירת המחדל נקרא, ככה היא נקראת. רשת ברירת המחדל זה איזה רשת שלנו שעובדת בעצם כשאנחנו לא עושים כלום. אם אנחנו לא עושים שום פעולה, אז הרשת הזאת, אנחנו שומעים את הקול של עצמנו, למשל, כששומעים את החשיבה, אנחנו עושים חלימה בהקיץ, זה דרך הרשת הזאת שאנחנו מפליגים ככה עם המחשבות שלנו. ולאנשים שיש להם איזושהי התמודדות נפשית, פסיכולוגית, זאת רשת שהיא מאוד מאוד פעילה. למשל בדיכאון, כל המחשבות הרעות, נקרא לזה, מגיעות ככה מהרשת הזאת. ב-OCD, אם למישהו יש מחשבות אובססיביות כאלה, זה גם מגיע מהרשת הזאת. אז זאת רשת שהיא ככה, היא פעילה אצל כולנו, ובאמת במצבים פסיכולוגיים יותר קשים, אנחנו רואים אובר פעילות שלה. מה שאנחנו רואים במצב פסיכדלי, תחת ההשפעה הפסיכדלית, זה ירידה בפעילות שלה. שזה, מכאן אני יכולה להתחבר למשהו אחר, אבל אני כן אגיד שזה ההפעלה היותר מרכזית שאנחנו רואים במוח. ורק מלהסתכל על איפה נמצאים הרצפטורים, תיארתי לכם עכשיו טריפ פסיכדלי, שזה מדהים, שבעצם לקחנו את החלוקה של הרצפטורים ותרגמנו אותה, כן.
אז בתכלס, איך שאני רואה את זה, יושב שם רצפטור, מחובר לתשתית שלמה שמחברת אזורים במוח עם מאגר נתונים ועם מערכת הפעלה, מוכנה להזנקה, אבל באזורים שלא בהכרח מתקשרים אחד עם השני, והרצפטור הזה מחכה כמו למנגנון plug and play, שמשהו יתחבר אליו ויזניק את כל המערכת הזאת ליצור מציאות אחרת לחלוטין. איך מסבירים למה זה שם?
נכון, וזה באמת לא רצפטור שהמוח משתמש בו לעתים קרובות. זה מין רצפטור, לא יודעת אם אפשר לקרוא לו רצפטור חירום כזה. באמת שאלתי את השאלה הזאת, את אחד החוקרים היותר גדולים שיש בתחום, חוקר בשם דייוויד נאט, מאימפריאל קולג' באנגליה, אחת המעבדות היותר גדולות שחוקרות את זה כבר הרבה שנים, הוא בא לארצות כשהייתי בסן פרנסיסקו, והוא אמר שבגדול הרצפטורים אנחנו באמת לא יודעים, מבחינה ככה, יש כל מיני בחינות ביולוגיות שאנחנו יודעים יותר, אבל מבחינה נגיד פסיכולוגית אנחנו לא בטוחים לגמרי, כלומר אנחנו לא יכולים להגיד הרצפטור הזה אחראי על שינה או תיאבון או מצב רוח, כמו למשל רצפטורים אחרים ולא סתם אמרתי את השלושה האלה, זה שלושה שקשורים לסרוטונין, החומר הזה שעליו פועל בעצם החומר הפסיכדלי. אז אי אפשר לדעת, מה שהוא אמר זה שזה קשור למצבי קיצון. למשל אנחנו רואים הפעלות של הרצפטור הזה במצבים שלפני המוות, או בחוויות כאלה של מוות קליני, שאנשים מתו וחזרו והיו להם חוויות משונות כאלה, שזה אגב דומות לחוויות פסיכדליות. או שאנחנו רואים את ההפעלות של הרצפטור הזה בלידה. ויש באמת חוקרת בתל חי שחוקרת את הדמיון בין לידה לבין מצבים פסיכדליים. יש הרבה דמיון, זה מאוד מעניין לחשוב על זה. אז אנחנו חושבים שזה מצבי קיצון. לצד זה, אני עכשיו הולכת לחלק היותר ביולוגי, אנחנו יודעים שהוא מעורב בפלסטיות מוחית. שפלסטיות מוחית, מכאן אני מתחילה לדבר על הסיפור של הפלסטיות המוחית, זה ממש סיפור גדול שמעסיק עכשיו, אני חושבת הרבה מאוד מהחוקרים מתעסקים היום בסמים פסיכדליים בנושא של פלסטיות. הפלסטיות המוחית הזאת, הרצפטור כנראה מאוד 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 מעורב ביצירה של סינפסות חדשות, בחיזוק של סינפסות קיימות, בהגדלה של מספר הקשרים במוח, ובזה, בפלסטיות המוחית, שזה אולי הדבר, אני חושבת, אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו במוח, הסיפור הזה של הנוירופלסטיות המוחית שלנו.
זה בעצם יכול לעזור לטפל במגוון מחלות.
המון, המון מחלות, כן, כן. אז זה גם משהו שאנחנו יודעים שהוא מעורב, ואנחנו חוקרים איך זה בעצם קורה.
האם יש דרך בעצם לשלוט בהשפעה המוחית? כלומר, היום אנחנו, אני לא יודע, אבל יכול להיות שאנחנו בעצם מביאים למודל בעלי חיים, במקרה הזה שמים פסיכדלים, ורואים איך זה משפיע עליהם, נכון? יש לנו תוצאות מסוימות. השאלה אם יש דרך לשלוט באינטנסיטי, נכון? או בדרכים מסוימים כדי לקבל תוצאה שאנחנו, שהיא צפויה.
כן, אני אגיד שיש במשפחה הזאת של הפסיכדלים הקלאסיים הרבה חומרים. זה לא רק השלישייה הזאת שדיברתי עליה. יש למשל חומר שמתחילים לעבוד איתו במחקר, אבל הוא ככה יותר מכירים אותו מהמחתרת, מה שנקרא. חומר שנקרא בופו, זה בעצם איזשהו רעל של קרפדה שמייבשים אותו ומיישנים אותו, וההשפעה שלו היא נורא נורא קצרה. זאת אומרת, בחצי שעה, מקבלים איזשהו טריפ מקוצר, שהרבה פעמים אנשים טוענים שהוא שווה ערך לטריפ הארוך של 4 שעות, שאנחנו מדברים על זה בפטריות הזיה או באיואסקה, ועד ה-16 שעות של LSD, ושלושה ימים של חומר שנקרא איבוגה. איבוגה זה חומר אפריקאי, מגיע מאפריקה. ואז שאלו איך יכול להיות שהוא משפיע בחצי שעה ועושה את העבודה הזאת בחצי שעה. וגילו בעצם הוא בעצם מפעיל המון 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 רצפטורים, הרבה יותר רצפטורים ממה שמפעילים האחרים. זאת אומרת שיש כאן מבנה כימי שמאפשר לנו להפעיל רצפטורים במספר כזה או אחר, למשך כזה או אחר. ואם יש לנו את העדויות האלה מהחומרים, זאת אומרת שאפשר לחזור למעבדה ולעשות את השינויים שצריך לעשות, כדי לנסות לשלוט באינטנסיטי הזה. זה איזה אפיניטי, שזה איזושהי הגברה של ההתקשרות של החומר לקולטן במוח. אז התשובה היא שכן, וזה נחקר, ויש היום הרבה חברות סטארט-אפ פארמה כאלה שמנסות לעשות את זה.
במאמר מוסגר, החומר הזה של הקרפדה, מייק טייסון עשה אותו לפני כמה שנים טובות, והוא טוען שזה שינה לו את החיים, ומי שרוצה לשמוע את את הטריפ ואת השינוי שהוא עבר, הוא מספר על זה לכל מי שרק רוצה לשמוע, וזה זמין ברשת. את הבדלת בהתחלה מהחומרים פסיכודליים הקלאסיים ללא קלאסיים, ומריחואנה, שזה החומר by far הנפוץ ביותר, הפסיכודלי הנפוץ ביותר שהרוב מכירים, הוא היחידי שהרוב כנראה מכירים, הוא לא נמצא בחבורה הזאת. למה? הוא עובד בצורה אחרת?
כן. הוא עובד בצורה אחרת, על חומרים אחרים, על חומרים אחרים במוח, מנגנון אחר, זאת לא אותה השפעה, זאת אומרת, יש שם קצת ממה שתיארתי, יש שם שינויים בתפיסה, יש שם שינויים ברגש, אפשר להגיד שזה גם מבחינה ביולוגית, וזאת אומרת, המנגנון האחר, הפסיכופרמקולוגי, הרצפטורים וההשפעה, וגם מבחינת, אני חושבת, זה שהחוויה יותר או פחות צפויה, אז מקנאביס אנחנו גם נקבל חוויה שהיא יחסית צפויה, בניגוד באמת לסמים הפסיכדליים הקלאסיים, שהיא ממש ממש לא צפויה, כלומר לוקחים את זה, ואף בן אדם לא יכול לדעת ולחזות לרגע איך הוא ירגיש תחת ההשפעה. כשבקנאביס זה כן צפוי, אנחנו מבינים, אנחנו מקבלים את אותו המוצר פחות או יותר, תלוי בכל הדברים האחרים.
יש אנשים שהולכים לעבודה אחרי שהם מעשנים קנאביס.
כן, וללימודים.
ומתפקדים.
כן.
כן. אבל אם את אמרת שההשפעה של הסמים הפסיכודליים לא צפויה, אני יודע לפחות, אני לא באמת מבין בזה, אבל אני יודע לפחות שבאיוואסקה למשל, רוב האנשים שלקחו את זה מתארים את אותה חוויה. זאת אומרת, לא בדיוק את אותה חוויה, אבל מתארים את אותם הישויות. הם פוגשים איזה שהם ישויות, אלת היער או כל מיני דברים כאלה, ורוב האנשים מתארים בערך את אותה החוויה. איך זה הגיוני?
אוקיי, אז זה לא, אנחנו יודעים היום שזה לא לגמרי אותה חוויה. אני אתן דוגמה ממאמר אחד חדש שבדיוק התפרסם. אני אגיד שאני בדיוק ערכתי מה שנקרא מהדורה מיוחדת באחד העיתונים המדעיים. יצא לי לקרוא לאחרונה באמת 13 מאמרים חדשים, הייתי מעורבת בתהליך הפרסום שלהם. אחד מהם מדבר על חוויית המוות באיוואסקה. יש הרבה אנשים שחווים את עצמם מתים. פשוט, ממש ממש מתים, כלומר, הגיעו לטריפ וחוו את המוות של עצמם, הרבה פעמים זה מלווה בלידה מחדש, לידה מחודשת שכזו, ומשם מגיעים גם, מגיעות כל מיני תובנות שיוצאים איתם מהטריפ, וכשהסתכלו למשל על זה, רק על המרכיב הזה של חוויית המוות, שאומרים כל מי שהולך לאיוואסקה חווה מוות, סתם, זה נגיד מאוד יכול לעזור לאנשים שיש להם איזושהי חרדה ממוות, או שמתמודדים עם מחשבות אובדניות, או דברים כאלה. וכשהסתכלו על הנתונים, ועשו דגימה מאוד מאוד גדולה, זה מחקר שנערך באוניברסיטת חיפה, עם שיתוף פעולה באמזונס, ראו שרק 50% למשל חווים את המוות הזה, את חוויית מוות הזאת. אז קשה לבוא ולהגיד שכולם חווים משהו די אותו דבר, ובאמת, אנחנו יודעים שיש שני דברים, שזה אולי באמת המקום להגיד אותם, שמשפיעים לנו על חוויה, וכאילו יכולים לנווט לנו את החוויה במובן מסוים. וגם אני מאוד מאוד נזהרת כאן. לאחד קוראים סט, ולשני קוראים סטינג. אז סט, הכוונה היא למיינדסט, בעצם מה יש לבן אדם בראש כשהוא מגיע לטריפ, וסטינג זה איפה הוא עושה את הטריפ, באיזו סביבה. האם זה בחדר, האם זה במסיבה, האם זה בטבע, האם זה באיזה טבע, באור יום, במקום עם נחל ועצים וירוק ופרחים, או במדבר בלילה חשוך לחלוטין, שזה אולי, לא יודעת, זה יכול להיות שווה ערך גם לשבת בחדר חשוך לבד, עם אנשים, בלי אנשים, אנשים שאתה מכיר, אנשים שאתה לא מכיר. זה מאוד מאוד משפיע על החוויה, ודרך זה אנחנו לאט לאט יכולים לצרטט איזשהו קו של מה שאנחנו נצפה למצוא. אני אתן למשל דוגמה למיינדסט. אנחנו לפני הטריפים, זה באמת המקום להגיד שעבדתי במעבדה פסיכדלית והיה לי תפקיד משולב. בתור פסיכולוגית קלינית ליוויתי טריפים, ממש ישבתי עם אנשים בזמן שהם חוו טריפים ממושכים של 8 שעות, איתם בחדר, ובתור חוקרת מוח שמתי עליהם מכשיר של אלקטרואנצפלוגרפיה, EEG, והקלטנו את הגלים המוחיים. אז לי זאת הייתה חוויה מדהימה. ראיתי את הטריפים ככה מכל הכיוונים, אני בדיוק עכשיו מנתחת את הנתונים המוחיים. ובעצם היינו אומרים לנבדקים, לפני הטריפ תנסו להתנתק מחדשות, כי חדשות הרבה פעמים אנחנו רואים הרבה דברים שמתאים אותנו ככה לשלילה, תעשו דברים טובים, דברים נעימים, תלכו לאוקיינוס, שם אוקיינוס ככה בחוף, סן פרנסיסקו, תהיו בטוב, תבואו בטוב, זה הרי אף פעם לא באמת קורה, אנשים הגיעו כשיום לפני זה הייתה להם מריבה ענקית עם, עם הבני זוג שלהם, וקרו חדשות כמובן, בדיוק פרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז היה לנו טריפ אחד שנבדק נורא נורא סבל במהלך הטריפ. ולי, בתור מלווה של טריפים, אין לי שום מושג מה עובר עליהם. הם לא יכולים לדבר, הם לא כל כך מתקשרים את מה שקורה איתם. אז אני רואה אותו פשוט סובל וסובל ובוכה ואפילו נאנק מכאבים, זה היה קצת כמו לראות לידה, המון המון התנשפויות כאלה ומזיע וזה, יום אחרי זה שאלנו אותו מה קורה, בתהליך שנקרא אינטגרציה, זאת בעצם פגישה שעושים אחרי הטריפ הפסיכדלי כדי לדבר על החוויה, והוא אמר שהוא הרגיש שהוא חייל של, בצבא האוקראיני, שאנחנו הרוסים, מי שנתנו לו את הכדור, נתנו לו כדור שהרג אותו, אוקיי? והוא פשוט חווה מוות בייסורים במהלך הטריפ הפסיכדלי. והנה זאת למשל דוגמה של איך סט, מיינסט, משפיע על, על הטריפ. אז לא יודעת כמה טריפים עם רוסיה ואוקראינה היו באותו זמן שהמלחמה הזאת פרצה, אוקיי? אבל כן, זה למשל דוגמה לזה, כן.
אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע הגדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, יכולות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact-us, וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו, אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
זוכר שלפני כמה שנים ראיתי מחקר שחוקרים שמו נבדקים נראה לי שזה היה MRI, ובעצם הם סרקו את העצב של הראייה והחלו לתרגם את זה לתמונה. עכשיו באמת אותי מסקרן, טוב אמרת שזה פועל בחלקים של המוח, אולי זה כבר אחרי עצב הראייה, אבל אם אפשר גם בעזרת אותה שיטה בעצם לראות את התמונות שהם רואים בראש, הם ממש רואים תמונה, כלומר תמונה שהיא לא מאוד חדה, אבל באמת תמונה שבן אדם יכול להבין מה רואים. עכשיו מעניין אם אפשר לראות את זה עם ההזיה, ואז לא צריך לתקשר עם הבן אדם ישירות, אפשר לראות מה הוא רואה בראש.
כן. אני חושבת, אני לא מכירה את המחקר הזה, אני חייבת להגיד, אני לא בטוחה מה הם הפיקו, כלומר איזה תמונה וגם באיזה רמה של דיוק. היה בתמונה הזאת. אנחנו כן יודעים להגיד היום, עשו מיפוי של הנוירונים באמת באזור הראייה הראשוני, ואנחנו יודעים שכשנוירון מסוים פועל, אז בן אדם רואה קו בזווית מסוימת. ואם אנחנו יודעים להגיד על כל נוירון איזה זווית הוא נמצא, אז אנחנו יכולים להרכיב איזושהי תמונה ראשונית. ואני חושבת שמכאן אבל יש לנו עוד הרבה ללכת, כלומר הרי הוא לא רק רואה תמונות, הוא רואה איזה משהו כמו סרט מתמשך וארוך של 4 שעות לפחות, 5 שעות, תלוי בטריפ, זה גם יכול להיות יותר, וזה נע ככה בין דברים שונים, וזה מושפע גם ממה שנקלט בראייה וגם מדברים שנמצאים במוח. זאת אומרת, יש לנו שני תהליכים כאן שהם מעניינים בהקשר של פסיכדליה, תהליך שנקרא top down ותהליך שנקרא bottom up. Bottom up זה בעצם מה שאנחנו רואים מבחוץ, שנקלט בחושים שלנו ומגיע אל המוח, זאת אומרת מהבוטום, מהעברי החוש הראשוניים שלנו ועד ה-up זה המוח, וtop down זה תהליכים שהמוח מייצר. ובעצם מוריד בחזרה לחושים, שיש לנו דברים כאלה, כן? אנחנו כל הזמן באיזושהי אינטראקציה כזאת בין ה-bottom up ל-top down. אני חושבת שבסמים פסיכדליים גם יש את זה, ואז השאלה, זה קצת כמו לחקור חלומות, זה לא שבן אדם באמת רואה משהו, לא תמיד, בחלומות אגב, האזור הראייה הראשוני הזה שנורא פעיל בפסיכדליה, הוא לא פועל בחלומות, כי אנחנו באמת לא רואים כלום, לא נכנס שום מידע, אבל כן פועלים אזורי ראייה, מה שנקרא, יותר גבוהים, כי אנחנו כן רואים תמונות בחלומות, ומי שפעיל זה גם הקורטקס הפרונטלי, שגם פה הוא, אגב, די פעיל. יש גם דמיון בין חלום לבין טריפ פסיכדלי. אני רואה אתכם עם שאלה, אז אולי...
בהזיה זה משהו כמו lucid dreaming?
קצת, כן.
כלומר, האם אני שולט בפעילות שלי תוך כדי הזיה, שבחלום פחות?
כן. יש, אני יכולה לספר על איזשהו מקרה, ובדיוק קצת בהכנה שלי לפודקאסט הזה, הלכתי לראות שוב את אחת הסדרות בנטפליקס על זה, אבל באמת קרה לנו במעבדה שמישהו עצר באמצע הטריפ, ככה פתח עיניים, מסתכל עלינו ואמר שהוא צריך להתייעץ איתנו, והוא אומר שיש לו בחירה, הוא יכול עכשיו למות או להילחם ולהישאר בחיים. זאת אומרת, יש לו איזשהו מצב, לא ידענו, הבנו אחרי זה מה זה היה המצב הזה, אבל באותו רגע, ואגב, אני אגיד, לא עבדתי לבד, תמיד אנחנו עבדנו בצוותים של שניים, יש שני פסיכולוגים, אני אישית פסיכולוגית קלינית מערבית קלאסית, אין לי ידע בתרבויות ותקסים של היואסקה וכאלה, אז באמת הבן אדם השני מגיע מרקע כזה, עבדתי עם מישהי מברזיל, ואז היא אמרה לו, אתה נמצא בסביבה בטוחה, אתה, הכל בסדר, אנחנו לא ניתן ששום דבר יקרה לך, ויש לך הזדמנות חד פעמית ללכת ולראות איך זה למות בעצם. אז לך תנסה את זה, אני ממליצה שתלך על זה, אוקיי? ואז הוא באמת הלך וחווה את המוות, ואנשים מדווחים על זה, מדווחים למשל באמת בקשר לשאלה הקודמת עם כמה הטריפים האלה הם דומים או לא דומים, אנשים מדווחים על זה שלפעמים יש להם איזושהי בחירה, הם לפעמים גם מנהלים שיחות, אגב הישויות האלה שהזכרתם, מנהלים שיחות עם אלות, עם אלים, עם ישויות מסוימות, וחוזרים ככה מהטריפ עם איזושהי תובנה חדשה. אז כן, יש שם מידה מסוימת של שליטה, ואפשר גם להתכונן לזה, זה עוד מה שחשוב להגיד. אפשר, כאילו, הגישה הרווחת באיך להגיע לטריפ פסיכדלי, א', זה כדי לעשות איזושהי הכנה, אם מישהו לא מעודד את השימוש, אוקיי? אבל אם כבר עושים. אז ההכנה היא לבוא בראש פתוח, ולא לנסות להתנגד לכל מה שבא. כי ברגע שמתנגדים לדברים, במיוחד לדברים היותר מפחידים, שמה יכולת הבחירה מצטמצמת. ברגע שבאים נורא נורא פתוחים, אז הרבה פעמים אנחנו כן שומעים על איזושהי יכולת בחירה, איזשהו ניתוב של הטריפ לכיוון מסוים שיותר רוצים ללכת אליו. למשל, הייתה לנו איזו אישה מבוגרת, עשינו ניסוי, אני הייתי פה רק בתפקיד פסיכולוגית ולא הייתי חוקרת שם, על פרקינסון. בפרקינסון יש 80% מהאנשים, אנחנו רואים דיכאון מאוד מאוד חמור. ומה שרצינו בעצם לנסות לראות זה האם הטריפ הפסיכדלי יעזור לדיכאון בפרקינסון. הכוונה לא הייתה לרפא את הפרקינסון, אין פה מנגנונים מוחיים דומים. פרקינסון זה מחלה של דופמין, פה אנחנו מדברים על סרוטונין. ובאמת הגיעו אנשים שהם לא הקהל הרגיל שמשתמש בחומרים האלה, אוקיי? בניגוד לניסויים אחרים שלנו במעבדה. והם באמת חוו את הטריפ הראשון שלהם איתנו, והם נורא נורא פחדו מהטריפ. באמת פה הייתה עבודת הכנה מאוד גדולה, גם הרבה מהאנשים האלה הם במצב של נכות מתקדמת, גם בגילאים יותר מבוגרים, מ-60 מאוחרות, 70-80, ואני זוכרת שאיזה מישהי במהלך הטריפ היא ככה דיברה איתנו, והיא אומרת, אני רואה דרקון, ואני לא מפחדת ממנו כמו שפחדתי שאני אפחד ממנו. אז זה כאילו, היא ממש יכלה להסתכל על הרגשות שלה באותו רגע, ולחשוב על התחושה שלה, איך שהיא קורית. אז יש פה איזשהו אלמנט, אני חושבת, של בחירה מסוימת, וגם אני מסייגת את זה, זה משתנה נורא מאדם לאדם, ומטריפ לטריפ, ומסטינג לסטינג, וסט לסט, אוקיי? אז כן.
מאוד מעניין גם לשים לב להבדל, אם אנחנו מדברים על הקשר בין הזיות לחלומות, מאוד מעניין לשים לב להבדל שחלומות אנחנו בדרך כלל לא זוכרים, זאת אומרת אין להם גישה, כנראה אין להם גישה לזיכרון והדבר הזה נמחק, בניגוד לטריפים שאותם זוכרים ואפילו אפשר לחקור אותם בעתיד.
נכון, יש חלומות שאנחנו יכולים לזכור, תלוי בכל מיני גורמים, אבל כן, אם אנחנו בהשוואות האלה, יש כל מיני השוואות מעניינות, עוד השוואה מעניינת היא בין זה לבין מצב פסיכוטי בסכיזופרניה, אבל כן, באמת חלומות אנחנו לא תמיד זוכרים, ואת זה אנחנו יכולים לזכור. אני חושבת שקשה לדבר טריפ פסיכדלי, מה שנקרא, בהתחלה, קשה לשים אותו במילים, ממש יש שאלון ששואל את זה. עד כמה אתה יכול לשים את החוויה הזאת במילים, שזה גם קצת דומה לחלום, כי יש חלומות שאנחנו לא יכולים לגמרי לתאר עד הסוף מה בדיוק היה שם, וגם כמו חלום זה לא תמיד מסודר בזמן, והתחושת זמן היא די מובטת, זאת אומרת, יכול להיות דרמה מטורפת ועברה חצי שעה, ויכול להיות שהוא היה באיזה מצב יחסית סטטי ועברו 3 שעות, אוקיי? גם זה באמת קרה. זה אנחנו, בתור אנשים שמלווים, אנחנו יכולים קצת לראות על האנשים, במיוחד אם הם מדברים איתנו קצת תוך כדי, ומתארים איפה הם ומה קורה איתם. אז כן, כן. אני חושבת ש... מה שאני מנסה להגיד זה שאין לי פה אמירה מאוד מאוד גורפת לגבי החוויה הזאת. אני לא יכולה להגיד שכולם יחוו את הכל. יש לנו מאפיינים דומים בין החוויות. יש מה שנקרא תמות כאלה דומות. יש דברים שאנחנו יחסית יכולים לחזות שאולי הולכים לקרות שם. אבל זו חוויה מאוד מאוד סובייקטיבית לכל אחד ואחת. וגם לכל פעם שלוקחים את זה.
אני יודע שיש היום... מחקר בשלבים די מתקדמים, בארצות הברית לפחות, בכל הנושא של PTSD, פוסט-טראומה, הלם קרב. זה מאוד רלוונטי לימינו. את יכולה לתת על זה קצת מידע?
כן. אז הטיפול בטראומה הוא לא כל כך עם החומרים האלה, עם הפסיכדלים הקלאסיים. הטיפול בטראומה זה טיפול עם חומר אחר שנקרא MDMA, בשם הרחוב שלו הוא נקרא אקסטזי, ככה אנשים מכירים אותו. וה-MDMA הוא פועל אחרת בעצם מהחומרים הפסיכדליים הקלאסיים האלה, פחות עובדים איתם. אוקיי, אז אני אגיד על MDMA, באמת מבחינת איך שהוא עובד, אם אמרנו שהפסיכדליים הקלאסיים הם אגוניסטים לסרוטונין, לרצפטור מסוים ועוד כמה רצפטורים מסביב, MDMA עובד על 3 חומרים. הוא עובד גם על סרוטונין, גם על דופמין וגם על נורפינפרין. נורפינפרין, אנחנו מכירים אותו בתור אדרנלין. הוא לא מגביר בדיוק את הפעילות, הוא לא בדיוק מחכה, מה שנקרא, את הפעילות של החומר עצמו של סרוטונין. הוא פשוט מגביר את הזמן שהחומר משפיע. הוא עושה, וזה ככה... הגדרה יותר מדעית, הוא בעצם re-uptake inhibitor, הוא חוסם חזרה של החומר לתא שמפריש אותו, יש בעצם 2 תאים שמפרישים את החומר, תא אחד מפריש והתא השני קולט, אז הוא חוסם את זה שהחומר חוזר לתא הקודם, ובעצם אפשר להגיד, אני לא אסתבך עם הגדרות עכשיו, אפשר להגיד שהוא בעצם משאיר את 3 החומרים האלה יותר זמן בסינפסה. והחומרים האלה עובדים יותר. מה זה בפועל אומר? זה אומר שהוא שם יחסית היברידי, הוא חצי פסיכואקטיבי וחצי סטימולנט. סטימולנטים אנחנו מכירים אותם מריטלין, ממטאמפטמין היותר חזקים שבהם, ובאמת יש לו את הצד הככה יותר פסיכדלי דרך העבודה שלו על סרוטונין. מה קורה איתו עם טראומה? זה סיפור מאוד מאוד מעניין, ואני אישית, אני חושבת שזה באמת אחד המחקרים היותר מרשימים שיש לנו היום עם סמים פסיכדליים בתחום הזה. עם טראומה, בתור מישהי שמגיעה מהקליניקה, נורא קשה לטפל. אוקיי? נורא קשה לגעת בטראומה, בקליניקה, נורא קשה להגיע אל האנשים האלה, במיוחד טראומות יותר קשות, אוקיי? אם אני מחברת את זה קצת להיום, בדיוק דיברתי עם חוקרים שעובדים עם ניצולים של הנובה, הם מצליחים להגיע ולנסות לחקור את האנשים שיחסית במצב נקרא לו בינוני, האנשים שמאוד מאוד פגועים, קשה להגיע אליהם, קשה להגיע אליהם, קשה לטפל בהם, ואנחנו חושבים שאנשים בעצם בטיפול שמגיעים עם טראומה נמצאים באיזה 2 קצוות, או שהם מאוד מאוד לא במגע עם הטראומה, כי זה כל כך קשה לגעת בזה וזה כל כך נורא, או שהם באיזושהי עוררות יתר גם מאוד מאוד גבוהה, שגם איתה אי אפשר כל כך לעבוד בחדר הטיפולים. זאת אומרת, אני עבדתי עם טראומות עוד יחסית מתונות עם אנשים מסוימים, וטראומות יותר קשות עם אנשים אחרים, וממש יצא לי לראות את זה. או שלא הצלחנו פגישות שלמות לדבר שום דבר על הטראומה, או שניסינו לדבר רק על זה, וזה היה חוויה מאוד קשה ומאוד מלחיצה לבן אדם, וצריך לעשות את זה נורא נורא בזהירות. איפה נכנס ה-MDMA? MDMA, יש מושג שחוקרים בתחום הזה, אומרים ש-MDMA הוא בעצם פותח את חלון העוררות האופטימלי. זו עוררות אופטימלית שאפשר לעבוד עם הטראומה, בין לא להיות יותר מדי אדיש ולא במגע איתה, ולא להיות בעוררות יתר. זאת אומרת, מכניסים את הבן אדם לתוך איזשהו מצב שהוא מרגיש מאוד מאוד בטוח, שהוא מספיק מעורר בהשפעה הסטימולנטית, אמרנו דופמין ונורפינפרין, זה ככה כמו רטלין כזה, אז בהשפעה הסטימולנטית הוא מספיק מעורר, ומצד שני, הסרוטונין, ההשפעה יותר כאילו פסיכדלית, מורידה קצת את העוררות הזאת, ומכניסה את הבן אדם לתוך איזה מצב שאפשר לדבר על הטראומה. ובתוך ההשפעה של MDMA, שזאת השפעה די ממושכת, אפשר לפתוח את, מה שקרה בטראומה, ולהתחיל לדבר עליה, ולהתחיל לעשות איתה עבודה. העבודה של טראומה זאת עבודה של לנסות לעשות הבנייה מחדש של החוויה, לנסות לאתר מוקדים של שליטה ושל כוח, לנסות להוריד את הרגשות הקשים שקשורים אליה. מעבר לחלון עוררות, חשוב להגיד על ה-MDMA, MDMA יש לו עוד שם, קוראים לו אמפתוגן אנטקטוגן, וחושבים שהחומר הזה הוא חומר שמעורר אמפתיה, ואני אישית, אני חוקרת מגע, התחום העיקרי שלי, בנוסף להשפעות של חומרים, זה מגע, תחת MDMA אנשים נהיים מאוד טאצ'י, מאוד מאוד מגעיים, רואים את זה מכל מיני דיווחים גם במסיבות וכאלה, זה זריסה מסיבות גדול בסדר. אז אנשים מדווחים שהמגע הוא גם רוצים יותר מגע וגם המגע הוא יותר נעים, ואז נפתחת פה איזושהי הזדמנות למרחב בטוח לאנשים לדבר על הטראומה, לעשות את זה בטוב ולא לא לסבול מזה יותר מדי, ולדעת להתחיל לעבוד עם הדבר הזה ודרך זה להתחיל להחלים. ובאמת רואים אחוזי החלמה מדהימים, משהו כמו 3/4 מהאנשים שעברו טיפול עם MDMA מחלימים אחר כך מהסימפטומים של, הפוסט-טראומה, שזה נתון מדהים, לא ראינו נתון כזה כמעט אף פעם, אני חושבת, כן. בפסיכיאטריה. אז זה ככה שתי מילים על ה-MDMA.
זה מספרים מדהימים, אני חייב להגיד.
מדהים, מדהים. אין מילים, וזה גם הוכח שוב ושוב ושוב. אני באמת בקשר עם חברת MAPS, שהגתה את הניסויים האלה, ועדיין ככה עד היום מממנת די הרבה מהניסויים, ואנחנו חושבים לעשות מחקר באמת על הסיפור הזה של מגע בתוך טיפול, והאם תחת MDMA יש יותר רצון למגע, גם בקרב אנשים שעברו איזושהי טראומה קשה שקשורה למגע. אז כן, זה חלק מהדברים שאני מתעסקת בהם.
לפני 30 שנה, אחד האנשים שקידמו את כל העניין של הסמים הפסיכודליים, טרנס מקנה, הציע תיאוריה שנקראת Stoned Ape Theory, בתרגום חופשי, תיאוריית הקוף המסתול. והוא אמר שבגלל אנחנו חוזרים, כאילו בהקשר של אמרת שיש פלסטיות, פלסטיות המוח, שהמוח יוצר קשרים חדשים, סינפסות חדשות, מידע חדש נוצר, וזה יכול להסביר, מה שהוא בעצם אמר, שזה יכול להסביר שאותם קופי אדם לפני 2 מיליון שנה, שאכלו פטריות סילוסייבן, שהם נמצאים באופן טבעי בטבע, הם אכלו אותם, אכלו טריפים, וזה יכול להסביר את הגדילה של המוח של קופי האדם, המוח גדל פי 2 אם אני זוכר נכון לנפח המוח של ההומו ספיאנס שאנחנו מכירים היום, וזה יכול להסביר את ההצתה של האבולוציה של האנושית ואת היווצרות של הומו ספיאנס וכולי. מה אנחנו יכולים להגיד על זה? האם זה משהו שבאמת נתמך באיזה שהם מחקרים, או שזה רק תיאוריה שנועה במחלוקת שבן אדם שאכל הרבה טריפים מציע?
אוקיי, אני יצא לי ללמד באמת קורס בפסיכולוגיה המון המון שנים, פסיכולוגיה פיזיולוגית, ודיברנו על הסיפור הזה שבאמת המוח שלנו ככה גדל והשתנה בהשוואה למוח של חיות, ומדברים על איזושהי מוטציה גנטית שבסוף גרמה להתחלקות מועצת של התאים שגרמה לדבר הזה. אני חושבת שמה שככה התיאוריה של טרנס מקנה מאוד מאוד קשורה לנו למשהו שאנחנו כן חוקרים עכשיו ואנחנו לא יודעים מספיק. אבל בטוח שיש שם משהו, אוקיי? זה אני אגיד ואני אסביר עכשיו. הסבר קצת ארוך שמגיע מכמה כיוונים, ואני חושבת שחשוב לדבר באמת על הסיפור הזה. אז הסיפור של פלסטיות מוחית הוא סיפור מאוד מאוד גדול ונרחב, שהיום רוב המאמצים, אני חושבת, גם מבחינה כלכלית, אנשים שפותחים עכשיו חברות, הם הולכים לכיוון הזה. חומרים האלה קוראים להם גם psychoplastogens. בעצם עושים genesis, gen ו-psycho, פלסטו. אז פלסטיות, לייצר פלסטיות מחדש. שהפלסטיות הזאת באמת קשורה לריבוי של קשרים ויצירת סינפסות חדשות, את כל זה אמרתי, ואנחנו יודעים שהחומרים האלה מעלים רמות של חומר בשם BDNF. BDNF זה חומר גדילה במוח שבאמת עוזר לפלסטיות ולדברים האלה. BDNF נקשר לנו להרבה דברים, הוא נקשר לנו לפעילות גופנית, לשינה, לתזונה, לסטרס, וכל דבר כזה, אם אוכלים נכון, ישנים נכון, אם מתאמנים מספיק וברמה מסוימת, אז יש לנו רמות BDNF תקינות. ומה שעוד חשוב להגיד לגבי ה-BDNF והסיפור הזה של הפלסטיות, זה באמת כל המצבים הפסיכולוגיים שקשורים לצמיחה של נוירונים חדשים, ובעצם דפוסי מחשבה חוזרים, נקרא לזה. בעצם אנחנו מדברים על כמה מצבים פסיכולוגיים שה-BDNF וכל הסיפור הזה של הצמיחה קשור אליהם, שזה באמת דיכאון, אמרתי, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, הפרעות אכילה והתמכרויות. שכל אלה אנחנו יודעים שהחומרים האלה פועלים בצורה שהיא די מדהימה, ועל זה הרבה מהמחקר בפסיכיאטריה פועל. זאת אומרת, אנחנו יודעים למשל שרמת הפלסטיות שאנחנו מקבלים מטריפ אחד של פטריות, שוות ערך למשהו כמו חודש וחצי של לקחת כדורים נוגדי דיכאון, SSRI, SNRI, שאנחנו מכירים אותם, שרופא יכול לרשום אותם. זאת אומרת שבארבע שעות אפשר לקבל את מה שבערך חודש וחצי, חודשיים, וזה במקרה הטוב, במקרה שהכדור עבד ובאמת עשה את מה שהוא עשה, אז ככה אנחנו מקבלים את זה. והפלסטיות הזאת, היא גם באמת עוזרת ברמה כזאת, רמה פסיכולוגית, וגם אני חושבת שהפלסטיות הזאת עוזרת להבנות דברים חדשים, זאת אומרת להבנות איזשהם דפוסי מחשבה שלא היו שם קודם. ואולי משם אני יכולה להתחבר לסטון דייפ הזה, שאני לא יודעת אם אפשר להגיד שזה המוטציה הגנטית הזאת שהגיעה מאכילת פטריות, אולי צריך להצליב את זה, אני כבר לא חושבת שאנחנו בתחום הביולוגי הזה, זה משהו לביולוגים, לא יודעת, פליאונטולוגים, אוקיי? כזה. אנחנו לא בדיוק שם, אבל אנחנו כן יכולים לדעת שדפוסי המחשבה החדישים האלה והגדולים האלה, ואנשים שעברו טריפים מאוד מאוד משמעותיים, יגידו לכם שזה שינה את החיים שלהם לחלוטין. וזה מגיע משם, אנחנו כן יודעים שזה מגיע מהקשרים החדשים האלה שנוצרים בצורה שהיא לא צפויה. זה מעין איזשהו ארגון מוחי חדש כזה, מחודש, איזשהו חיבוט מחודש. זה מזכיר, אני יכולה להתחבר לעוד משהו, אם אתם יודעים, במצבים של דיכאון מאוד מאוד חמור, אפשר לעשות טיפול של ECT, שזה בעצם חשמול, עושים איזשהו העברת זרם חשמלי מאוד מאוד גדול דרך המוח,
וגם מה שרואים בסרטים,
מה שרואים בסרטים, כן, בפועל זה בעצם מין שתי כאלה אלקטרודות ששמים משני הצדדים, עושים את זה בהרדמה כללית כדי שלא יהיה משהו מאוד מאוד קשה לגוף ולאדם, וחושבים שזה איזשהו חיבוט מחדש, כלומר זה שיטה שהיא מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד אפקטיבית, ואני מסייגת במצבים חמורים מאוד מאוד של דיכאון, ואפשר להגיד שזה איזשהו חיבוט מחדש. מה שאנחנו כן יודעים על ההשפעה הפסיכדלית, אני נע כאן מהרמה המולקולרית לרמה היותר של אזורים מוחיים, אנחנו יודעים שהמון המון אזורים מוחיים שלא מדברים בדרך כלל אחד עם השני, שלא מחוברים אחד לשני, מתחברים תחת ההשפעה הפסיכדלית. קראו לזה אנטרופיה. המוח נמצא במצב של אנטרופיה, של איזשהו בלגן, אוקיי? ומתוך הבלגן הזה למשל יוצאות תופעות של סינסטזיה. סינסטזיה זה כשאנחנו, יש לנו עירוב בין החושים, אנחנו יכולים לשמוע טעמים ולראות קולות וכזה. אז זה באמת ברמה הכי בסיסית, אנחנו יודעים שיש את זה תחת סמים פסיכדלים, וזה בגלל שאזורים שלא מדברים בדרך כלל אחד עם השני, מדברים אחד עם השני תחת זה. ואז אם אנחנו לוקחים את זה לרמות יותר גבוהות של באמת כל מיני זיכרונות מתחברים לתחושות ורגשות שלא היו שם, אנחנו יכולים ליצור משהו חדש. יגידו אנשים שמטפלים לאורך שנים, וזה לא, זה טיפולים, כשאני אומרת את זה, זה טיפולים באנדרגראונד, כן? כי הטיפול הזה הוא לא חוקי, הוא רק נחקר. אנשים שמטפלים לאורך שנים יכולים להחזיר את הבן אדם, וזה באמת קיצוני, יכולים להחזיר את הבן אדם לילדות, לזיכרונות מאוד מאוד ראשוניים, ושם באמת מטפלים, זה באמת באמת נמצא מהעולם הרוחני, אומרים שהבן אדם יכול לחזור לאיזה מצב של ינקות, ולעשות לו איזשהו סידור מחדש של האישיות ושל האופי, ופגשתי אנשים שאמרו שהם עשו דברים כאלה, נשאיר את זה כך, לא במדינות שזה בהם זה חוקי גם, אוקיי? יותר אנחנו מדברים על דברים ככה טקסיים, באמת סביב האמזונס, אמזונס, פרו, ברזיל, והרעיון הוא שהמוח חוזר לאיזשהו מצב כל כך פלסטי, שאפשר לבנות ולייצר ממנו משהו חדש. אם זה מה שהוביל לצמיחה של הקורטקס הפרפרונטלי, שאנחנו מדברים עליה בצמיחה של המוח שלנו, אני לא יודעת, צריך ללכת אחורה ולחקור את זה באמצעים אחרים, שאני לא יודע, זה לא התחום שלי, אוקיי? אני יכולה להגיד שיש בזה היגיון מסוים, וזה ממה שאנחנו יודעים מכל הדברים שתיארתי, מה-BDNF ועד האנטרופיה המוחית, כל הדברים האלה מתחברים לתוך הדבר הזה, ואפשר להבין מאיפה הוא הגיע לתיאוריה הזו. האם זה נכון? אני לא ראיתי עוד הוכחה מדעית שאומרת שזה בדיוק נכון. אוקיי? אבל סיפרתי לכם קצת מככה הרבה הרבה תחומים, מאיפה זה, הדבר הזה מגיע, ואיך זה יכול להתגבש לכדי תיאוריה כזאת של הסטון דייפ. אז זה לגבי זה.
סופר מעניין.
כן, אני מסכימה. אגב, אני חושבת שזה נורא מעניין.
אז דיברנו על חומרים פסיכודליים מסוימים, האם את רואה את התחום הזה מתקדם לחומרים חדשים, או איך את רואה את התחום מתקדם בעתיד? של המחקר הזה?
שאלה מעניינת. אני חושבת שהוא מתקדם בכמה כיוונים בו זמנית, התחום הזה. יש את הכיוון הטיפולי, שעכשיו ככל שפרמה ותעשייה לוקחים את זה על עצמם, אני חושבת שזה קצת עובר מהידיים של האקדמיה, ואני נזהרת פה מהאקדמיה לתעשייה, כי יש להם פשוט המון משאבים. בזמן שאנחנו רצנו משהו כמו 10-12 נבדקים במעבדה, הייתה חברה קומפס שעבדה במקביל אלינו והריצה 250 אנשים. אז ככה ההבדלים הם עצומים. אז אם הם חוקרים את כל הסיפור הטיפולי, זה באמת איזשהו כיוון אחד. הסיפור הטיפולי הוא הולך להרבה כיוונים. אפשר להגיד שזה איזשהו המשך של מחקר שהתחיל בשנות ה-60. שבשנות ה-60 היה את כל הסיפור הגדול עם הסמים הפסיכדליים, שהם נקשרו לתנועת הנגד בארצות הברית, והיה את הנשיא ניקסון שככה תפס אותם כאיזשהו, אפשר להגיד, צעיר להזזל, והוציא אותם מחוץ לחוק, חשב שבזה הוא יצליח לחסל את ההתנגדות למלחמה שהייתה שם בווייטנאם. זה סיפור ארוך, אבל הוא בעצם גרם לעצירה של מחקר מאוד מאוד גדול, שהתחיל בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית, וזה מחקר של טיפול בהתמכרויות, שמאוד מאוד הולך עכשיו, האישור, ניתן גרנט של משרד הבריאות האמריקאי, אפשר להגיד, ה-NIH, National Institute of Health, זה גרנטים מאוד מאוד גדולים, גרנט זה כסף למחקר, אז ניתן גרנט על מחקר בפטריות, על החלמה בעצם גמילה מניקוטין. אז זאת ככה ההתחלה, זה הסיפור של התמכרויות שמאוד מאוד גדול. דיכאון, ממשיכים לחקור את זה, כבר באמת המון מעבדות בכל העולם יש את הסיפור של דיכאון. OCD מתחיל, הפרעות אכילה מתחיל בשנים האחרונות, וזה ככה בגזרה הזאת, באמת יש עוד כל מיני דברים מסביב, כמו פיברומיאלגיה שחוקרים, ופרקינסון, זה עוד כל מיני מחלות שיש בהם גם באמת, מחלות מצבים, שיש בהם באמת גורמים כאלה של גמישות מחשבתית שצריך לנסות לעבוד עליה. זה בצד של, של הטיפול הזה, מבחינה פסיכולוגית, אפשר להגיד פסיכולוגית, פסיכיאטרית. יש לנו עוד תחום טיפולי מאוד מאוד מעניין שמתפתח, שזה תחום של כאב ושל מחלות אוטואימוניות. יש בעצם השפעה בעצם על מערכת החיסון של החומרים האלה. לא דיברתי על זה, זה באמת הם מורידים השפעה של חומרים של ציטוקינים. ציטוקינים זה גורמים חומרים שגורמים לדלקת. למשל מורידים את ההשפעה של TNF-alpha ושל IL-6, שזה חומרים שאנחנו יודעים שבעצם כשהמערכת החיסונית יוצאת מכלל שליטה, אז אנחנו מקבלים כל מיני מצבים כמו מחלות אוטואימוניות. אז עוד כיוון מחקר וטיפול מתעסק למשל בתרשת נפוצה, ובכיוונים של מחלות אוטואימוניות, מחלות שמערכת החיסון באמת אובר פעילה, ויש איזשהו קושי איתה, אז גם לשם זה הולך. ומכאן מתפתח עכשיו משהו חדש שקשור לנסות להוציא מהחומרים האלה את הסיפור של הפלסטיות שלהם, ומנסים לייצר חומרים פסיכדלים לא פסיכדלים. זאת אומרת, באנגלית קוראים לזה non-psychedelic psychedelic. וזה ככה כניסה לאיזשהו ויכוח ארוך, האם אנחנו יכולים להוציא רק את החומר שעושה פלסטיות מוחית, כי זה אולי ה-holy grail שלהם, או האם אנחנו חייבים את הטריפ הפסיכדלי שם. ונגיד המנחה שלי מארצות הברית אמר שאנחנו meaning making ape, אוקיי? אנחנו יצורים שמחפשים משמעות בחיים. אם אנחנו מרדימים בן אדם עכשיו בהרדמה כללית, מעבירים אותו את הטריפ בלי שהוא עבר את הטריפ, והוא יוצא מהצד השני עם הפלסטיות המוגברת הזאת, האם אנחנו נראה בהכרח את ההשפעות שאנחנו רואים, או שאנשים חייבים לעבור את החוויה הזאת, חייבים לעבור דרך אולי הסבל הזה, כדי להגיע לתובנה החדשה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהתובנות האלה זה מה שמשנה את האדם. כלומר, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהפסיכולוגיה או מהביולוגיה? אבל עובדה שיש חברות היום שעושות את זה, שהן מנסות לייצר non-psychedelics שם. ואז באמת אז יש את הכיוונים האלה. אז זה גם מכיוון ביולוגי, זה גם מכיוון טיפולי, וגם אני חושבת שהאקדמיה תמשיך לחקור את המנגנונים הבסיסיים, מה זה הרצפטור הזה, מה הוא עושה במוח, איך אנחנו יכולים לעזור בכל המצבים האלה. אז זה ימשיך להתקדם בכיוונים גם מסחריים כאלה, אפליקטיביים כאלה, יישומיים, וגם מכיוון של מחקר. זה מה שאני רואה לפחות כרגע בשדה.
אז דוקטור לי פלד אברון, תודה רבה. אני חייב להגיד שיש לי הרבה יותר שאלות בסוף הרעיון.
יכולנו להמשיך עוד שעה וחצי בקלות.
כן, לא, אני מופתעת, בדרך כלל אני מדברת ועוברים שעות.
יש פה חומר לעוד הרבה נושאים, כמו שאמרת, מחלות אוטואימיוניות, ומחקר אפילו מולקולרי, אפילו יש פה איזו תיאוריה מסוימת, מה בעצם משפיע עם התהליך שאנחנו עוברים, או שזה משהו בעצם ביולוגי, סוג של אנחנו מכונה, ויש משהו שעובר חיוות, וזה לא קשור לתהליך. שאלות מאוד גדולות, שרק מראה שהתחום הזה מאוד עמוק, אבל זה גם בעצם המטרה של הפודקאסט, לחשוף את הציבור לידע מדעי, למחקר מדעי, ולהבין שדברים יותר עמוקים ממה שנראה על פני השטח. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שיש את העמוד הפייסבוק של עמותת מדע גדול בקטנה, ויש את עמוד הפייטריון שלנו, אם אתם רוצים להמשיך ולתמוך בפעילות העמותה והפודקאסט, בפייטריון את LB Science. ושוב, תודה רבה שהתארחת אצלנו בפודקאסט.
בשמחה, תודה שהזמנתם אותי, שמחתי לדבר.
בנימה זאת, אנחנו למאזינים יקרים, ניפגש בפרק הבא.